אנחנו בפרשה של יעקב ועשיו, וההבדל בין יעקב לעשיו. כתוב ש... עשיו מכר את ה... את הבכורה תמורת נזיד עדשים. פסוק למד בית, כף, כן. ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, למה לי זה בכורה, למה לי בכורה, מה יצא לי מזה, כן? אומר רש"י, הנה אנוכי הולך למות, מתנודדת והולכת היא הבכורה, שלא תהיה כל עת העבודה בבכורות, ושבט לוי איתו לתא ועוד וכל זה בהמשך, אבל זה לא נגע לעניין שם. אבל מה הוא אמר? אמר עשיו, מה טיבה של עבודה זו? אמר לו, כמה אזהרות ועונשים ומיתות תלויים בה. כאותה ששנינו אלו אין שבמיתה, שטויי יין, קרויי ראש. אמר, אני הולך למות בגלל העבודה הזו. אם כן, מה חפץ ליבה? כמו היום, דתל"ש. אתם יודעים מה זה דתל"ש? דתי לשעבר. מה הוא אומר? שמה להיות דתי? דתיים יש להם גיהנום, יש להם עונשים, יש להם בעיות, יש להם... חופשי חופשי. בלי עונשים, בלי בעיות, בלי זה.
גיהנום
בטוח. מה? כן, מה אני צריך לדאוג? באמת, עזוב. יש כאלה אנשים שאומרים, אם אתה מתחייב למשהו, אז למה לך להתחייב? להיות דתי זה להתחייב, לעשות רצון השם. אם אתה עושה בסדר, אם אתה לא עושה, אתה חוטף. אז יש כאלה שאומרים, טוב, למה להתחייב? ואני סיפרתי לכם, שפעם, לפני שהגעתי ליהדות וכל זה, התעניינתי. פעם הכרתי בחורה דתייה, אמרתי, אולי בחורה דתייה תצליח לקרב אותי קצת ליד. הלכנו לטייל ככה, ואני אומר לה, אני רוצה ללכת ללמוד בישיבה. התעניינתי על זה. היא אמרה לי, לא כדאי לך. שאלתי, למה לא כדאי? מה? היא אומרת, תשמע, אם אתה נכנס לישיבה, לתורה, זה ים שאין לו סוף. בכלל אתה מתחייב לכל כך הרבה דברים.
והיא דתייה.
כן, בוודאי. למה לך כל זה? היא מצידה צודקת. היא דתייה. זה כל כך רגיז אותי שהלכתי לישיבה. זה ממש רגיז אותי. זה הביא אותי לבוא לישיבה. לא רק זה, אבל אחד הדברים שמחפו אותי. זה מה שאומר עשיו. מה אני צריך את כל זה? אתה בכורה, בכורה זה מחייב? לא. אחרי זה הוא אומר, ויבד. ויבד עשיו את הבכורה. העיד הכתוב על ראשו שביזה עבודה של מקום. הוא אומר, ביזה, מה זה ביזה? לא מתאים לי. מבזה את עבודת השם. זה עשיו, כן. כמו למדנו, היה ששור, יש במה של רב זצ"ל, שהוא מסביר את העניין של ההבדל בין עשיו ליעקב, ושם הוא אומר, ההבדל הוא שעשיו הוא סמל אנשים שחיים רק על פי הטבע. זאת אומרת, מה זה טבע? שהם לא יכולים להשתנות. כאילו כל חוקי טבע, חוק נתן ולא יעבור, נמצאים כל הזמן במעגל סגור כזה, שהם לא יכולים להשתנות. ועשיו, הוא עשוי כבר, עשיו ולשון עשוי, אין דבר. לעומת זה, יעקב אבינו הוא כל כולו התחדשות. הוא מאמין שמעל הטבע יש גם בורא עולם, שמה שמאפיין אותו, את הבורא, זה היכולת האינסופית, הוא כל יכול. וככה גם לאדם הוא יכול. אדם שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, זה לא רק שהקדוש ברוך הוא כל יכול, גם אתה כל יכול. לא במוגבלות כמובן. זאת אומרת, אל תתקע, אל תתקע במחשבה כזאת של ייאוש, שאין לך תקווה ואין לך סיכוי ואין לך כל הדברים האלה. אז האדם הוא במצב של דיכאון, ממש דיכאון. לא כדאי להיות דיכאון. בסדר. תלכו, תהיו דתיים, לא... אשרי המאמין. האמת היא שזה לא הוא, אני... כל אחד מאיתנו לפעמים תקוע במחשבה כזו שהוא לא יכול להשתנות. ואין מה שישנה אותו, והוא תקוע באיזה מעגל סגור. זה יכול להיות לרגעים, זה יכול להיות לשנים, דבר כזה. אז זה שווה, איך אומרים, להתחזק באמונה, שהוא כן יכול, זה מהות האדם. היכולת להשתנות, זה יעקב. והמחשבה שאי אפשר להשתנות, זה עשר. או בלשון מודרני, האופטימי הוא יעקב. הפסימי הוא עשר. אבל זה לא הוא, זה בתוכנו. לפעמים יש רגעים שאנחנו אופטימיים, ויש רגעים שאנחנו פסימיים. זה יעקב עשר, ככה הרב מסביר את ההבדל בין יעקב לעשר. אנחנו במשניות. דרך אגב, זה בא לידי ביטוי גם בדברי חז"ל, ההבדל בין אומות העולם ועם ישראל, שאומות העולם משולות לחמה, וישראל משולים ללבנה. מה ההבדל בין חמה ללבנה? חמה זה סמל הטבע. אין חדש תחת השמש. וישראל לבנה שכל מהותה זה התחדשות כל הזמן. התחדשות, התחדשות, התחדשות. זה ההבדל בין חמה. אחרי חז"ל גוערים באומות העולם, מלכי אומות העולם, שמשתחווים לחמה. כן. אנחנו, ברוך השם, מאמינים שכשם שהלבנה משתנה, הכל משתנה לטובה או לא, מה אתם אומרים? הכל לטובה. אבל הכל משתנה לטובה. יסוד גדול מאוד. טוב, אנחנו במשניות. פרק ח', משנה, הוא ברא שהאריכה מאכילים אותה עד שתשוב נפשה. ואז הוא ברא אישה בהיריון שהאריכה. ריח מאכל ביום הכיפורים, והיא מתאווה לאותו מאכל עד שאם לא תאכל היא והעובר מסוכנים. מאכילים אותה עד שתשוב נפשה, תתיישב עליה דעתה. ואין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש. חוץ מעבודה זרה, גילוי הריות ושפיכות דמים. דרך אגב, אני נזכר במשפחה שגרנו בדירה הקודמת, מעלינו גרה אישה ספרדיה, היא הייתה עושה בישולים, משהו, עד היום. היום היא כבר אלמנה, היא תבינה, אבל ממש. אבל בהתחלה לא הבנו מה היה כל הריחות של ה... מתפשילים, התפשטו ב... כל פעם היא באה לאשתי כשאשתי הייתה בהיריון. למה? תאכלי, תראה איזה... אצלנו ככה נהוג. אם ישנה אישה בהיריון או משהו כזה, צריך לתת לה לאכול. למה? היא למדה את המשנה כאן. אנחנו לא מבינים את זה כל כך, אבל כנראה זה עניין...
הורמוני, משהו.
משהו, שאישה כשהיא מתאווה למשהו בהיריון...
לא יודעת מה.
מה?
גם לא יודעת מה.
כן. לכן גם היא כועסת בהיריון. כתוב, הוא ברא מלשון עברה. עברה מה זה? כעס. כל פרשת העיבור. רב סעודה היה נוהג להגיד פרשת העיבור. כמו אישה הוא ברא. גם כשאתה כועס, אל תשכח אותנו. פרשת העיבור. אז זהו. וכל מי שהולך להתחתן צריך לזכור תמיד שאשתו בהיריון זה לא אותו דבר. היא כבר, יש לה רגשות כאלה ואחרים, אולי קריזות אפילו. היא לא שולטת. שאלו אותי למה, היא אישה, מה אני אעשה? אם אתה לא מבין את זה, אתה ממש אומר, חסר עוני, אתה לא יודע, מה קרה לי אשתי, מה קרה לה?
מה, סכנה מהעובר?
זה מה שאומר, גם סכנה לאומה. איך תדע? אז גם כולנו באיזשהו מקום גם חיות, לא רק בני אדם. לפעמים דברים שאתה לא שולט עליהם. אתה נזכור את זה. חולה, מאכילים אותו על פי בקיעין, מה הכוונה? היינו רופאים, אם הם אומרים שסכנה היא לחולה לצום, אז מאכילים אותו. אבל אם אין שם בקיעין, היינו אין רופא שיגיד, מאכילים אותו על פי עצמו עד שיאמר די. זאת אומרת, אם הוא אומר אני חייב לאכול, אותו חולה, כן? בגמרא מבואש אפילו יש שם בקיעין, והם אומרים שאינו צריך לאכול. אם החולה עצמו אומר שצריך לאכול, הרי זה כאילו אין שם בקיעין כלל, כלומר שאין מתחשבים דעת הרופאים, אלא בדברי החולה.
הוא
המכריע. כן, הוא החולה. לב יודע מרת נפשו. זה נכון. אני לא פעם, דווקא היום, למדתי על הבוקר, יש לנו חברים, אבל החבר הזה הוא צם. צם, אמרתי לו, תראה, מה זה צום? תפסיק עם הצומות האלה. הוא אמר, לא, אני לא מרגיש את הצום. הוא כבר התרגל עשרות שנים ככה, כל יום שני וחמישי הוא צם. בגלל זה ראש חודש ביום חמישי, אז הוא העביר את הצום לערב ראש חודש, יום כיפור קטן. אבל תגידו לי לצום, תגידו לי רגע. אני אאוט גמור. הוא אומר, אני לא מרגיש בכלל את הצום. אבל יש כאלה שמרגישים, פעם אחת זה היה בתשעה באב. לא הרגשתי טוב. הרופא אמר, אל תצום. הוא יגיד לי, הוא יגיד לי, הוא. מי הוא? יגיד לי.
בקי.
לא התחשבתי בהלכה. התחשבתי בצדיקות שלי, שאני צדיק. אחרי זה שכבתי שלושה שבועות במיטה. לא יכולתי לזוז. ממש. אנחנו אומרים, אין עומדים על דברי תורה, אלא אם כן נכשלים בהם. ומזה למדתי, שאל תיקח, אל תהיה חוכם. כתוב שמותר, נכון? אם אתה מרגיש צורך לאכול, דרך אגב, גם מסתה צורה סתם, אדם חולה, אז הרופאים נותנים תרופות. לפעמים התרופות הן בסדר, לפעמים תרופות הן לא מתאימות לדבר. פעם אחת הייתי בבית חולים, ידי הלב, חולה, שוכב לידי יהודי זקן, אומר, דוב, אל תשמע לרופאים, תשמע להם איך אתה מרגיש. איך אתה מרגיש. לפי זה, תיקח תרופות. ואל תתבייש, תגיד איך אתה מרגיש. יהודי זקן. איך אחר, זקן, קנה חוכמה. ויש איזה כדור שאני לקחתי אותו, התעלפתי כמעט במקום. לעובדת לחץ דם. לי יש לחץ דם נמוך בין כך ובין כך, זה טוב דווקא. אבל לא חשוב. לקחתי את הכדור הזה שהרופא המליץ, לא זה בית חולים, מישהו אוקיי. פשוט כמעט התעלפתי. לא, הלחץ דם ירד, בא רופא, רופא חשוב, בא. קח את הכדור. לא רוצה, קח. שהתפקח איתי. שאלתי למה, אמרתי לו, תראה, אתם מוריד לי את הלחץ, לי יש לבין לחץ, אני יכול כאן לאבד את ההכרה בגלל. התפקח, טוב, חצי כדור. לא התפקח, רבע כדור. הוא חייב לתת לי את זה. בסוף ראיתי שהרופא הזה כל כך מצטער שאני מתעקש לרגע. טוב, בסדר. אני את הרבע כדור זרקתי להשפעה. רק לא לסער אותו יותר מזה.
רגע, שאתה טוב אחרי זה?
מצוין. אדם, מה לומדים? להקשיב לעצמו. לא כל דבר זה מתאים. זה מה שהוא אומר כאן. רק מישהו, הוא יודע את צערו, כן. מי? למה הוא עוד שם? אי אפשר להחזיק מעמד, הוא שתה.
הוא קצת
מצאת עיניו, אני כזה נביא, אבל לא אוכל משנה הרבה, רק לא, זה לא צריך בשביל... מה זה צנתור היום? זה כמו זריקה. מה אני עשיתי כבר? לא סופר את הצנתור.
כן, לא, מתוך הפחד הזה, הגיע למצב
שאני בריא בלי... טוב, שריך ימר. התימנים, הרי יש תימנים, זרם של התימנים שהולכים על פי הרמב״ם. זרם של, אני זוכר את השם.
דרדאים, שמן.
מה דרדאים?
דרדאים.
אנחנו נפי הרמב״ם? דרדאים. מה אתה? בלעדי זה נורמלי.
לא, לא מתאים מה הם לוקחים, אבל משהו מהרמב״ם. כן, פה בישראל.
לא, יש.
יש פעולות.
יש דרדאים שהם הולכים עד היום, לפי הרמב״ם. והם באמת חלק מהם ממש בריאים. ממש.
זה הגנים שלהם.
מה?
הגנים שלהם.
יכול להיות, כן. הם הולכים לפי הרמב״ם.
והסכום.
לפי הרמב״ם.
הסבים האלה שלו.
מה זה?
קצת סמים כזה. אה, כן. הוא הבטיח להם שאביא לנו. תמרי שלא פה.
אה.
איפה יש?
אמרנו ייסורי חבלי משיח, יש כל מיני חבלי משיח. ייסורי חנק, ייסורי סקילה, ייסורי שריפה, ייסורי הרג של משיח, קודש של משיח. בואו נראה. מתחיל לחבלי משיח, כן. מה זה ייסורי חנק של משיח? חנק הוא המיטה הכי קלה בארבע סוגי מיטות בתורה. יש גם חנק של משיח, הוא אומר. הוא נחנק. חנק רוחני זה מצב שמציאותי עובדתי, משיח זה מציאות של ירום וניסה וגבה מאוד מצד אחד בקדושה, בגדלות ובדעת, בעריכו ביראת השם. אבל עד שמגיע לזה, שהוא הולך ומתגלה, בינתיים יש מצבים של קטנות ממינים שונים. וקטנות הוא חנק. גם כאן, במכון מאיר, אני מוכרח לומר, יש כאלה שעוברים משבר. ובמכון, הם באים מכאן בהתלהבות גדולה. בהתלהבות גדולה. איפה הזכרנו את... לא מורא. פעם הבאה תביא גת כזה. אז הם עוברים משבר. אני, כשהם מישהו מהתלמידים עובר משבר, שהוא חנוק, או סתום, או כל מיני ביטויים כאלה שאומר, אני מרגיש שהוא תקוע, משהו כזה, אני מבסוט. שאלו אותי למה. בגלל שזה המבוא למדרגה הבאה. זאת אומרת, כל משבר הוא בעצם חלק מתהליך. ברגע שהוא לא מרגיש בזה, הוא חושב שהוא חנוק לגמרי. אבל האמת שהוא כאן עובר תהליך של התחדשות. בתהליך ההתחדשות, החלק הזה של הירידה לצורך עלייה, הוא מחויב במציאות. אז זה מה שהוא אומר, גם החלק של משיח, שגם עובר משברים גדולים. כן? הירידה למעמקי הסיבות של כל מוחין דקטנות הם ייסורי חנק. יש מוחין דקטנות שעוסקים בפרטיות וכל מיני דברים, וגדלות. גדלות זה כלליות. אז כשאדם עוסק בדברים הפרטיים שלו, הוא פשוט מרגיש לא טוב. הוא חנוק. לא יודע אם פעם עסקתם בדברים הפרטיים שלכם, לא עושה. הוא חנוק! חנוק, נכון או לא? מה עושים? מה עושים במקרה כזה?
שחררים את הלפיתה.
יפה מאוד, תהיה כללי, אל תחשוב על עצמך יותר מדי. יפה מאוד. אז זה מה שהוא אומר. קטנות, וחנק, יש מצבי סבל של משיח, של עובדת המשיח, הירידה למעמקי הסיבות של כל מוחין דקטנות, הם עם יסורי חנק, רוחניות, רוחניים, לרוחן דמלכה, המשיחה, דבגלות הבטרה, בספר, המתקן את הצעדים האחרונים, בסוף הגלות האחרונה, באחרית הימים, כתוב בתהילים, אשר חרפו איביך השם, שחרפו עקבות משיחיך. יש בתורה דין מחרף ומגדף, ובדברי רוח הקודש של דוד המלך מתוארים אויבי השם, שונאי השם, אשר חרפו, חירוף. זה התכחשות וכפירה באופנים שונים לקדוש ברוך הוא, לעם ישראל. אויביך השם חרפו וחרפו עקבות משיחיך. המשיח מתגלה מתי? בעקבות. מה זה עקבות? צעדים. בצעדים ופעמים. פעמי משיח. פסוק זה, פסוק יש שני מיני חירופים. יש חירופים ממשיים, כל אויביך מהרה יקראתו. יש מחרפים עקבות משיחך. מתוך מחנק, מתוך סיבוכים רוחניים, שחרפו אויביך, השם, שחרפו עקבות משיחך. ברוך השם לעולם, אמן ואמן, אמן בשני הצדדים. אמן היא החלטיות, אמינות אלוקית מצד אחד, ואלו יסורי חנק של משיח של סדרי הדורות. ויש יסורי סקילה של משיח, שהם מציאות עובדתי, יסורי סקילה היו בכל התקופה של העבודה זרה. קודם שדיברנו חנק רוחני, הסקילה אינה רוחנית, היא גסות עובדתית. כל הרעות, הירידות והטמטומים, ההפרעות הפנימיות החיצוניות שהן במפיה, זה גם חלק מתהליך. ייסורי שריפה, יש בארבע מיתות בדין גם דין שריפה, השריפה לנשמת כלל ישראל, שריפה למשיח, ייסורי שריפה, החורבנות והגזרות המלכותיות של התורה, על התורה, הייתה בצרפת באשכנז שרפת הש"ס. שם הלכו הנוצרים, אמרו, מה נותן, הם, היו ביניהם יהודים משומדים שהתנצרו, והם הגיעו למסקנה שלימוד הגמרא הוא הדבר שנותן כוח ליהודים. מה הם עשו בצרפת, באירופה? לא היו דפוס על זה. לא היה... היו כותבים את הגמרא בקלף. אז כמה כאלה ספרים היו? לא היו הרבה. מה הם עשו? אספו את כל הספרים שיכלו לצור. עשו מדורה והדליקו אותה. שריפת הגז. שרפו את הגמרא. זה עזר להם. זה ישראל שריפה.
יער שנשרף,
מתפתח
הרבה יותר.
נכון. שוב, נימה.
יער, כששורפים אותו,
אחרי
שהוא מתפתח, הוא
גדל
הרבה יותר.
הרבה יותר, גם כאן, ברוך השם, עולם התורה גדלים. אבל גם השריפה של עם ישראל בשואה, זה חלק מתהליך. אותה שריפה היא לא רק בפרט זה, בשס זה, ספר זה, זו שריפת משמשיה. חורבנות וגזרות מלכותיות של, על התורה, שריפות התורה, והשמדות נוראות שהיו מכוונות להכירת הנשמה, הפנימיות שריפת נשמה וגוף. ועוד, היום למשל, יש הרי מלחמה, ולא להפוך את המדינה לדתית. כן, משהו כזה. זה גם מסוג ה... מה אכפת לכם שכולם יהיו דתיים? מה אכפת לכם? ועוד יש איסורי הרג, הריגות. לפי שידענו, פגשנו איסורי הרג עם כל ההריגות, המיתות המשנות, כל הרדיפות החיצוניות במעמד הכלכלה, הן גם אין הרגע על פי הפסוק בדברי התוכחה בתורה, ואכל קצירך ולחמך יאכלו בניך ובנותיך. איסורי חנק הם האיסורים האחרונים של ירידת האור למעמקים לחשוף סיבות קטנות וקלות, לנעוץ תקוות ממרחקים ומאוד זמניות, בנטיית לב של משלים ובמהלכים של השתדלויות פוליטיות, לעורר גם קטני רוח שאין להם כמטרות רובות מגושמות ומצומצמות. והקטנות מכוונת את החוץ בה. חבל המחנק אחוז על הצבא, מונע את הדיבור, סותם את האוויר, רק רוח השם אשר על עמו, אור התורה הפנימית יופיע להשיב, רוחה דמשיחה, ובתוך כך האפלה, האפלה יבוא אור גדול במהרה בימין. מה נדע? אני נזכר כאן בדבר הזה, אם סיפרתי פעם על זה. היה לי ידיד שהיה ראש ממשלה. אחרי שהיה ראש ממשלה, היה לו תקופה שהוא לא... הוא לא... היה בפוליטיקה כל הזמן. זה היה בתקופת גוש קטיף. אני החלטתי להיפגש איתו על מנת אולי נשים ממנו כמה מילים נגד הגירוש או משהו כזה. טוב, ויש לו משרד פנורמי, זאת אומרת, יושב, מה?
תל אביב.
מגדלי? כן, מגדל איזה. לא, לא, זה הבית שלו, אבל המשרד זה. משהו, אתה עומד, אתה רואה מהמשרד הזה, אתה רואה כל תל אביב. משהו מרהיב את הים, את בתי המלונות, את הבתים, את כל זה. טוב, אני יושב, אני שואל אותו, תגיד לי, אתה היית מנהל המדינה, ראש ממשלה הוא מנהל מדינה, הוא פה מנהל. מהי המטרה של מדינת ישראל? תסתכל עליי ככה. איזה מין שאלה אתה שואל?
התקלת אותו.
מה?
התקלת אותו.
הוא חושב, 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 בסוף נתן לי איזו תשובה. ואני חושב יחד איתו. הוא חשב לחפש, להגדיר מהי המטרה של המדינה, כמו במצוות צעית, מטרה, אוקיי, גם. ואני חושב, איך זה יכול להיות שמנהל מדינה לא יודע מה מטרת המדינה? למה המשל דומה? לאוטובוס, נוסע באוטובוס ואתה נרדם באוטובוס לפעמים. אתה מתעורר, אתה ניגש לנהג, תשוכח איפה אתה. תגיד לי בבקשה, לאן אתה נוסע? אז מה אני אומר לך? אני לא יודע. כל הנושאים שומעים את השיחה הזאת מניבלים. אין לו מטרה. הוא לוקח לה, אני יודע מה. אמרתי, בסוף הוא נתן לי תשובה, בסדר? לא הייתי מרוצה ממנה, אבל אמר לי, התשובה היא לעשות מדינה מבחינה כלכלית, מבחינה אנושית, שהם אלה מופת לכל העולם. בסדר, מטרה טובה. אבל מה שהרם כותב כאן, קראנו בדבר הזה, שלפעמים בישורי משיח למיניהם, אחד הדברים שאתה נוסע בתוך מדינה, ואתה לא יודע מה המטרה. היה מי שאמר, צריך לנגב חומוס בדמשק. זאת מטרת מדינת ישראל. מה זה? שזה אנחנו קמנו לארץ ישראל, לאכול חומוס בדמשק. לא יודע למה דמשק דווקא. זה מה שהוא אומר כאן. אותם ייסורים שישנם מדינאים שהם לא יודעים מהי המטרה של המדינה, זה גם ייסורים. ברוך השם שאנחנו בתורה לומדים מה המטרה. איך אומרים לאברהם אבינו? נברכו בך כל משפחות האדמה.